עירובין דף ט"ו, למדנו שכדי להתיר מבוי צריך לעשות בפתח המבוי לחי. מה זה לחי? איזשהו עמוד ששם זה היכר, שעד כאן זה רשות המבוי, מותר לטלטל בתוכו, מכאן ואילך זה רשות הרבים ואסור לטלטל שם. הגמרא כרגע דנה מה הדין בדבר כזה שהוא אכן עמוד בולט שם בפתח המבוי, אבל כאשר שמו שמה את אותו הדבר הבולט, את אותו עמוד, לא התכוונו לשם היתר מבוי, אלא שהוא היה שמה לצורך דבר אחר. למשל, עמוד חשמל, שנמצא שמה בדיוק בפינת המבוי. עץ נטוע שם בדיוק בפינת המבוי. זה ודאי שזה מהווה בליטה, אבל זה לא ננטע מעיקרה, מתחילה, לשם כך. האם הוא יכול להוות כלחי ולהתיר את הטלטול בתוך המבוי או לא? זה הדיון היום. איתמר, לחי העומד מאליו, כלומר, שלא העמידוהו שם לשם היכר, לשם היתר טלטול במבוי. אביי אמר, הווה לחי, וזה מותר את הטל. רבה אמר, לא הווה לחי ואסור את הטל. אומרת הגמרא, אחד דלה סמכינן עליה מאתמול, כולי עמל הפלירי דלה הווה לחי, כי פליר אחד סמכינן עליה מאתמול. אביי אמר, הווה לחי, דעה סמכינן עליה מאתמול. רבה אמר, לא הווה לחי, כיוון דמעיקרה, לא ודעתה דאחי, עבידה, לא הווה לחי. אומרת הגמרא, אם אתמול בכניסת השבת היה שם לחי שעליו הסתמכנו, אלא ביום שבת היו רוחות, הלחי נפל, לך הוא ראי אסור לטלטל. אנחנו רוצים לומר לא, תראה, אחרי הכל יש כאן איזה עמוד חשמל, יש כאן איזה עץ, יש כאן עדיין איזשהו סימן היכר. אומרת הגמרא, בזה לכל הדעות זה לא נחשב לחי ואסור לטלטל מאותו רגע שהלחי שהתקננו במקום נפל, ודאי שזה אסור. כל הספק כולו כאשר מלפני השבת ראינו שלא צריך אולי לעשות לחי, למה יש פה כבר עץ בדיוק בפינת הרחוב, אז אם כן העץ הזה הוא יהווה לנו סימן היכר. אביי אמר, הווה לחי, למה? כיוון שמאתמול מתחילה שמחנו עליו, אז אם כן זה בסדר. מה זה משנה אם אני לוקח לוח עץ ונוטע במקום, או שיש כאן איזשהו עמוד חשמל, או כל דבר אחר שהיה פה כבר מסיבה אחרת. זה לא משנה, העיקר שמתחילה שמחתי עליו, אז עכשיו כאילו שמתי אותו, כאילו נטעתי, כאילו חיברתי למקום את זה, בכוונת היתר. ולא רבה אמר, לא לחי, למה? כיוון שבשעה שנטעו שם את העץ, בשעה שתקעו שם את העמוד, לא התכוונו לשם היתר המבוי, אבל פי שעכשיו בפועל אני התכוונתי לכך מלפני השבת, זה אסור. משיכה הגמרא ואומרת, כס על כד עתך, כי יחיד פלירי בלחי פליגי מנמי במחיצה. עלה בדעתנו שכמו שהבייב נערבה נחלקו, מה הדין בלחי שאדם לא התכוון מתחילה לשים אותו לשם לחי, האם זה נחשב כלחי או לא? אותו דבר לגבי מחיצה, יש כאן מחיצה שמתחילה, כשהמחיצה הזאת נוצרה, לא התכוונו לשם מחיצה. לפי דעת אביי שאומר לחי עומד מאליו הווה לחי, גם מחיצה שעמדה מאליה נחשבת מחיצה. ואילו לפי דעת רבה שאומר לה הווה לחי, ודין מחיצה שעומדת מאליה לא נחשבת מחיצה. לגבי כל ההלכות, זה לא דווקא שבת, כן, כל ההלכות, מחיצה שלא שם אותה כדי לחצוץ, אלא מחיצה מאליה. אומרת הגמרא, לפי זה ניסו לפשוט את הספק, את המחלוקת בין אביי לרבה מכמה מקורות. המקור הראשון, תשמע, העושה סוכתו בין האילנות, ואילנות דפנות לה, כשרה, חמי עסקינן שנטען מתחילה לכך, היא הכי פשיטה, מה עוד יתאמה לגזור דלמת ישתמוש לי באילן, כמה שמעלן. בשביל מצוות סוכה, צריך שיהיה לאדם, שיהיה לו שלוש מחיצות לסוכה, או יותר מדייק, שני מחיצות שלמות, ועוד מחיצה אפילו חלקית, מחיצה שלישית. כל פנים, אומרת לנו המשנה, אם יש לאדם, עשה את הסוכה שלו בין האילנות, והאילנות הם בעצמם הדופן, למה לא שם סכך? אבל בצדדים, במקום להשים איזה קרשים, איזה לוחות עץ, כיוצא בזה, האילנות שם היו עומדים צפוף, חד, כל אילן ליד חברו, ושם הוא עשה אותם, זה הדובן של הסוכה. מה הדין? אומרת המשנה, זה כשר? לכאורה, אם כדברי רבה שאומר, שלחי שעומד מאליו, לא נחשב לחי, והוא הדין, מחיצה שנעשית מאליה, אין נחשד מחיצה, הרי האילנות האלה ננטעו לא בשביל מחיצה, אלא האילנות האלה ננטעו בשביל שיהיה אילן, ועכשיו אתה רוצה להפוך את זה למחיצה, מדוע זה מועיל? לפי רבה זה לא צריך להועיל. מתרץ הגמרא, כאן מדובר באילנות שננטעו מראש שמחיצה. כמו היום יש אנשים עושים גדר חי, אז זה אילנות שנטעו אותם לשם מחיצה. אומרת הגמרא, אם ככה, מה החידוש של המשנה? ודאי. למה שאילן כזה שאדם נטע אותו לשם מחיצה, למה שלא יחשב? אומרת הגמרא, הייתי חושב שביום חול רגיל אין בזה בעיה. אבל אולי ביום טוב שבשבת של חג הסוכות יהיה אסור להשתמש בסוכה כזו שהאילנות הן דפנות שלה, מחשש שמייבוא אדם להשתמש באילן, יש לו איזה חליפה, יש לו איזה מגבעת, הוא ירצה להוריד אותה, איפה יניח אותה? יניח אותה על האילן, יבוא להשתמש, והרי אסור להשתמש באילן. כמה שמע לנתנה שמותר להשתמש בסוכה כזו ואין חשש. תשמע, היה שם אילן או גדר או חיצת הקנים, נידון משום דיומד. מי שרוצה להסתכל מה זה חיצת הקנים, מסתכל תמונה מספר 111. למדנו כבר כמה פעמים שהיו עושים בארות של מים בתוך הדרכים בשביל הולכי דרכים. והבאר הזו של המים היא נחשבת כמו שתי יחיד. היות שהוא עמוקה יותר מ10 טפחים, הוא רחבה יותר מ4 טפחים על 4 טפחים. לפיכך, ישנה בעיה הלכתית להוציא, לשאוב מים מתוך הבאר הזו, ולהעלות החוצה מעל שפת הבאר, כדי להשקות את הבהמות בשבת מפני, שהרי הוא מוציא מתוך הבור שהוא רשות היחיד, החוצה מעל שפת הבור, שזו רשות הרבים. לכן אמרו חכמים, מה יעשה האדם יהיה מותר לו? לגדר את המקום. אבל לגדר ממש זה קשה, לא רק שזה קשה, אלא זה גם כן לא יפתור את הבעיה, הבהמות רוצות להיכנס. התיחו חכמים לעשות גדר בצורה מאוד מאוד פשוטה. איך? לעשות בזוויות, למשל אתה רוצה לעשות לך שם איזה שטח של כ-5 מטר, כן? 10 עמוד, איך משל? אז תעשה לך בזוויות שבכל צד עמוד. עמוד בזווית זו, עמוד בזווית זו, ככה בכל 4 הזוויות. כל זווית צריכה להיות אמה. עמוד אמה מכאן ואמה מכאן, בכל זווית, וכך מותר לטלטל בדבר. זה נקרא דיו מדין, דיו, כלומר שני עמודים, מודין כלומר עמודים. שני עמודים, דיו מד בלשון יחיד, דיו מדין בלשון רבים. אז אומרת לנו המשנה, היה שם אילן או גדר, אם באותו מקום שאותה עושה עמוד, יש שם אילן שהגודל שלו אמה מכאן ואמה מכאן. אז לא צריך שיהיה זווית ממש. זה כבר נחשב כמו זווית, למרות שבעצם הוא עגול. אבל כיוון שאפשר לחתוך אותו ולסטט ולייצר ממנו זווית של אמה מכאן ואמה מכאן, זה מספיק. וכן אם היה שם גדר או חיצת הקנים. מה זה חיצת הקנים? היו שם קנה סוף, עומדים אחד ליד השני, שכל בין קנה לקנה יש פחות מ3 טפחים, זה נקרא לבוד, ואם יש שם עומדים ככה בצורה כזאת, אמה מכאן ואמה מכאן, על ידי מחיצה שמקנים, נידון משום דיומד. כל פנים, מה ראינו מכאן? האילן הזה, הוא לא נעשה לשם דיומדין, אלא האילן, גם גדל פה אילן, אף פחן מה הדין? זה מועיל, זה מועיל, זה נחשב כמחיצה, נגיד דעת רבה שאמר שלחי העומד מאליו הוא הדין למחיצה שעומד מאליה אין נחשבת מחיצה ולחי. מה מתרץ לך נמי מהסקינן שעשאה מתחילן לכך. גם מדובר כאן שהאילן הזה, חיצת הקנים, כל זה אדם עשה אותה מתחילה לשם כך. שואלת הגמרא יחי, מה יקרה משמע לן? פשיטה ודאי שזה יועיל כי יחשב כמחיצה. את הגמרא, כמה שמע לן חיצת הקנים. שאם הוא יש לו קנה קנה פחות משלושה טפחים, הדבר הזה מותר, כי התבעה מיניה ביה מרבה, מה הכוונה? לכאורה יש פה שאלה, פשיטה, אם באמת יש פחות משלושה טפחים בין קנה לקנה, ודאי שהדבר הזה יועיל, זה הדין לבוד המפורסם, אבל לא, כאן החידוש הוא, כיוון שהרי מעמוד לעמוד, הרי יש פה דיום הדין בקרן זווית זו, ודיום הדין בקרן זווית השנייה, כמה מרחק ביניהם? עד 10 אמות, זה עדיין מותר. ודאי שהפרוץ מרובה על העומד, כי הפתוח זה 10 אמות, ואילו העומד זה בסך הכל אמה בקרן זווית זו, ואמה בקרן זווית המקבילה. אז הפרוץ מרובה על העומד, בדרך כלל זה אסור. כאן לגבי דיום הדין, הקלו חכמים שאף על פי שהפרוץ מרובה על העומד מותר. הייתי חושב, די לנו שהקלו כולה אחת. לא נקל שגם בתוך אותו דיום הדין, זה לא ממש אמה שלמה עומדת, אלא רק על ידי לבוד. קנה ומרחק פחות שהטווחים, ועוד קנה ועוד פחות שהטווחים. לכאורה הייתי אומר יותר מדי. לא עושים שתי קולות בבת אחת. כמה שמעלן, התנה, שאפילו שמחיצת הקנים מותר אפילו בדיום הדין. נמשיך. תשמע, אילן המסך על הארץ. אם אין נופו גבוה מן הארץ, שלושה טפחים מטלטלין תחתיו. החנמי במה הסכינן שנטעו מתחילה לכך. יחיל לטלטל בחולו. עלה מאמר רב הונה ברדר רב יהושע, אם תטלין בו אלא בית צעתיים. תראה את הגמרא משום דאבי דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר אין מטלטלין בה אלא בית סעתיים. עוד אומרת לנו המשנה, אילן המסך, מה זה? אילן שיש לו ענפים ארוכים ארוכים ומגיעים עד הקרקע. מה שזה יוצר בעצם, שנעשה שם כעין איזה כיפה כזו, והענפים מגיעים עד למטה, נעשה כמו מחיצה. יכול האדם לאכול ולהתגורר מתחת לאילן, כאשר הוא בעצם מחפה אותו הענפים שיורדים מהאילן בצורת קשת כזו, יורדים עד למטה. עכשיו זה נקרא אילן המסך, שהענפים שלו יורדים עד למטה. אומרת לנו המשנה, אם הענפים יורדים עד למטה ממש, שיש פחות משלושה טפחים מהענפים עד הקרקע, הרי שיש פה לבוד, זה נחשב כאילו זה מחיצה גמורה, ומותר לטלטל בתוך האילן הזה. לכאורה יש פה קושיה, הרי הענפים האלו, זה לא היו מיועדים בשביל מחיצה, אלא אילן סתם. אפיכם מה אנחנו רואים מכאן? שאם יש כאן ענפים שורדים עד למטה, נחשב כמחיצה. מחיצה נעשויה מאליה, נחשבת מחיצה. הגמרא דוחה, גם כאן מדובר שאדם נטע את האילן הזה לשם כך, כדי שיהיה פה צל ויהיה פה מחיצה ויהיה הכל מותר. שואלת הגמרא, אם ככה זה אילן, זה מחיצה גמורה. יש לנו כלל שאם האדם עשה מחיצות חצר, מותר לטלטל בכל החצר, לא משנה מה הגודל שלה. אבל אם המחיצות זה לא מחיצות גמורות, שבהם כל מיני בעייתיות מסוימת, כל אילן והבעיה שלו, כל מחיצה והבעיה שלה, ההלכה היא שמותר לטלטל, אבל בתנאי שהמקום לא כל כך גדול, הוא פחות מבית צעתיים. כאן אומרת לנו, אמר לנו על זה על דברי המשנה, לא אמר רב הונה ברד רב יהושע, אין מטלטלין בו אלא דווקא בצעתיים. בשלמה אם נאמר שהאדם הזה לא נטע את האילן הזה לשם מחיצות, אז מובן מדוע הוא אמר שמותר רק עד בצעתיים. מפני שהאילן הזה הוא לא ממש מחיצות גמורות, כי הרי הוא נטע מאליו, מחיצות שעשויות מעליהם. אבל אם נאמר שהאדם הזה מתחילה נטע את האילן לשם מחיצות, אז מכן זה עם חיצות גמורות. מדוע אמר שמותר רק עד בית צעתיים? מתרץ את הגמרא, כי יש לו בעיה הרבה יותר חמורה. מה הבעיה? זה נקרא מקום שאינו עשוי לדירה, אלא לאוויר. מה פירוש? אדם שבונה בית, הוא מתכוון לגור בתוך הבית. האדם הזה שעשה את האילן הזה, איפה הוא עשה אותו? זה נמצא בשדות. למה הוא מתגורר שם בתוך האילן הזה? כל מטרתו זה לא כי יתגורר באילן, אלא הוא שומר את השדה, וכדי שיוכל להיות בין סיור לסיור, בין סיור לסיבוב בתוך השדה, שיהיה לו מקום שיוכל קצת להיות בצל, לכן הוא נטע את האילן הזה. זה נקרא שדירה שאינה עשויה אלא לאוויר, בשבילה בחוץ, אז היא לא נחשבת דירה גמורה, ולכן לא הותר שם אלא דווקא בבית צעתיים. תשמע, שבת בטל שהוא גבוה עשרה, אם היה אדם היה לו איזה גבשושית, איזה גבעה קטנה, והאדם הזה עכשיו רוצה ללכת 2,000, אנחנו יודעים שכל אדם מותר לתת, לטייל בתוך העיר, ומחוץ לעיר 2,000 אמה מחוץ לעיר. מה הדין אם האדם היה בכניסת השבת, הוא היה מחוץ לעיר, אז מה הדין? מהמקום שלו, מהמקום שבו הוא עצר, משם יש לו 2,000 אמה. מה הדין אם הוא גידר איזה שטח מסוים, אז מותר לו לטייל בתוך כל המקום שהוא גידר לעצמו, זה נקרא כאילו הבית שלו, ומשם ואילך הוא יכול למדוד 2,000 אמה. לא מאיפה שרגליו היו, אלא כל אותו מקום שהוא גידר, זה נחשב מקום אחד, ומחוץ לגדר שם, משם 2,000 אמה. אומרת לנו הבריתא, שבת בטל, אם היה לו זה גבעה קטנה, והוא היה שם, אם אותו תל היה גבוה 10, והוא ודאי יותר מ-400 על 400, אז מה הדין? יכול לקחת, אם הוא מ-400 עד בית צעתיים, יכול לקחת מהמקום של הגבעה, מכאן ואילך. כלומר, כל מקום הגבעה, כולו עכשיו מקום שלו. וכן בנקע, אחד מנקיקי הסלעים, הוא ישב שם ביום שבת, לא מסתכל איפה שהרגליים שלו נמצאות, אלא מחוץ לנקיקי הסלעים האלו, חוץ מהנקע, ומשם תמדוד. וכן, כמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה. אם היה שם שדה, שאת אמצע השדה קצרו, אבל השאירו שיבולים מסביב לגדר, כעין גדר חי, משיבולים שאותם לא קצרו. אז אותם השיבולות המקיפות אותה, נחשב כמו גדר. עליך למדוד לא מאיפה מקום הרגליים שלך, אלא מחוץ לאותם שיבולים, משם אתה יכול להקל, ורק משם להתחיל למדוד 2,000 אמה. אומרת הגמרא, הנה מה רואים בכל הדבר הזה כולו, שלמרות שזה מחיצות שעשויות מעליהם, נחשבת מחיצה. וכי תמה חנמי, שעשה מתחילה לקח את השיבולים האלה, כשהוא נטע אותם מראש, הייתה דעתו לקח, שאחר כך כשהוא יקצור אותם יחשבו כמו גדר חי. טוב, בשלה מקמה לחיי, אפשר עוד להגיד זה, בסדר, הסכמתי. אבל תל ונקע, זה דברים שבורא העולם בראות הם בריאת העולם. מה יקלה ממר? אלא אומרת הגמרא במחיצות, כולי עמל הפליגי דבר מחיצה. גם רבה מודה שמחיצה שעשויה מאליה נחשבת כמחיצה. ולכן, לגבי אילן, המסך, לגבי עסוקתו בניינות, אפילו שהוא לא נטע את העניינות שם כך, זה נחשב מחיצה, נחשב סוכה. כי פליגי דווקא גבי לחי בלבד. ומה טעם מחלוקתם? הביילת עמדי אמר לחי משום מחיצה. מחיצה עשויה מאליה ומחיצה, זוכים למעלה, הבי אמר, שמה הטעם שחכמים אמרו שאם אדם עושה לחי מותר לטלטל, ונש כאשר הוא עושה לחי במבוי, בפתח המבוי, זה נחשב כמו מחיצה, כאילו סגר את המבוי. לכן, אנחנו יודעים הרי שמחיצה עשויה מאליה, עכשיו סיכמנו, נחשבת מחיצה, אז גם לחי שעומד מאליו, כיוון שכל היתר שלו מדין מחיצה, אז זה מותר. רבה שאמר לחי עומד מאליו, אסור לטלטל, הולך שיטתו, שרבה סובר לחי, מה הטעם של היתר שלו משום היכר, שנועד להכיר לבני המבוי, עד כאן זה מבוי, מכאן ואילך זה רשות הרבים, ואסור לטלטל שם. אי עבידה בידיים, הביא הכר, אם עשו את זה מתחילה לשם היכר, אז באמת יש בזה היכר, אבל אם לא עשו את זה שם היכר, אז זה לא שייך בדבר הזה היכר. טוב, עכשיו הגמרא רוצה להכריע מה הדין לגבי לחי, תשמע, אבני גדר היוצאות מן הגדר, מובדלות זו מזו פחות משלושה, אין צריך לחי אחר. שלושה צריך לחי אחר. ואתה צריך הנמי שבני עמי תחילה לקחי אחי פשיטה, מה עוד יתמה למסר בעניינה הוא דעבידה, כמה שמעלן. מי שרוצה, יש לו יכול להסתכל, יסתכל תמונה מספר 112. מי שאין לו תמונה, אני אשתדל להסביר כמיטב יכולתי, למרות שממש קשה לי להסביר את זה בפה. כשאדם בונה כותל, בונה קיר, אז לא שמים אבן על אבן בדיוק, לא. אלא כל אבן יושבת חצייה על האבן הימנית, וחצייה יושבת על האבן השמאלית. כמו בכותל המערבי להבדיל. מה הסיבה שעושים את זה? כשהבנייה תהיה יותר חזקה, כל אבן יושבת חצי כאן, חצי כאן. כשמגיעים לסוף הקיר, אז יש אבן אחת מסיימת בדיוק בסיום האבן, והאבן שמעליה פשוט שוברים, סיים רק חצי אבן. וככה עוד פעם האבן שמעליה אבן שלמה, והאבן שמעליה שמים חצי אבן, כדי שהקיר יסתיים בקו ישר. אומרת לנו המשנה, מה הדין אם האדם עשה אחרת? הוא עשה אבן אחת, כשהגיע הסיום של הקיר, אבן אחת סיימה, אבן שמעליה הוא לא שם חצי אבן, אלא שם אבן שלמה. מה קרה בעצם? שיש פה בליטה, חצי אבן בולט החוצה, מחוץ למקום הקיר. וככה עוד פעם, אבן אחת מסתיימת במקום הנכון, ואבן שמעליה מסתיימת עם בליטה החוצה. ככה יוצא כל הקיר כולו בצורת זיגזג. אחד בולטת ואחד נמצאת. אומרת לנו, תשמע, אבני גדר היוצאות מן הגדר, אם מוארה, שאדם עושה לחי, צריך לחי גובה 10 טפחים, אז פה הוא שם כל אבן, למשל, הגודל שלה זה 15 סנטימטר. אז זה לא מספיק לחי, צריך לחי, צריך שיהיה עמוד. אז אם בין אבן לאבן יש פחות מ3 טפחים, אז אם כן, אני אומר, האבן שבקרקע, לאבן שמעליה, מחוברת בלבוד, ואבן שמחוברת עוד פעם לאבן שמעליה. בסיכום, יש פה כמה אבנים שיוצאים בזיגזג, כמו שאמרנו, אבל כולם מחוברים על ידי לבוד, אז נמצא שאבנים נחשבים כמו לחי, וזה קשר. אבל אם גובה של כל אבן, זה אבן גדולה, כל אבן למשל זה 40 סנטימטר, אז 40 הראשונים בסדר, בולט החוצה. האבן השנייה נכנסת פנימה. האבן שמעלה במרחק 40 סנטימטר, עכשיו יש עוד אבן, אין קשר בין אחת לשנייה. אז הלחי הוא נמוך, סך הכל 40 סנטימטר, זה לא מועיל. לא יכול לחשב כלחי. אם מובדלות זו מזו, אז צריך לחי אחר. אם מובדלות שלושה טפחים, צריך לחי אחר. כל פנים, מה ראינו מכאן? שאם הן לא מובדלות אחת מהשנייה, יש ביניהן פחות מ3 טפחים, זה נחשב כלחי. ולראה לך הוראה, האבנים האלה ודאי לא התכוון לעשות ככה בשביל לחי, אפיכן, זה מועיל. רואים מכאן שלחי עומד מאליו, מועיל. הגמרא דוחה, החנמי כאן מדובר שהוא בכוונה לא סיים את הקיר בקו ישר, אלא נתן לאבנים שיצאו החוצה, בשביל שיהיו לחשבות תורת לחי. ככה אומרת הגמרא, פשיטה, מה החידוש? מה אתה בחדש? את הגמרא הייתי חושב שלמרות שהוא התכוון לשם לחי, אולי זה לא יועיל. מפני שאדם שרואה לא יחשוב שעשה איזה שם לחי. יחשוב שהאדם הזה מראש תכנן שאולי מחר אני ארצה להרחיב את הקיר פה. ואז אם אתה מחבר קיר ישן לקיר חדש, לא נתפס טוב. אבל אם אתה עושה את זה בצורה כזאת שזיגזג, אז תמשיך לחבר את הקיר החדש בתוך הקיר הישן, בצורה של זיגזג נכנס בתוך זיגזג, אבנים נכנסים בתוך אבנים, על ידי כך זה מתחבר, זה מה שנקרא למסר בניין, כדי לקשור את הבניין הבא, את המשך הקיר. לכן ככה הוא עשה, אבל זה לא יהיה פה ניכר כמה שמעלן. לא, אם הוא התכוון שם לחי זה מועיל. תשמע, דרב הווה יתיב באום בואה, רב היה יושב, לא, דילגתי, תשמע, דתני רבי חייא, כותל שצידו אחד כנוס מחברו, בין שנראה מבחוץ שווה מפנים. מי שנמצא מבחוץ מרגיש שיש פה הבדל בכותלים, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ נידון משום לחי. מפורש כתוב כאן שזה מועיל, ודאי הדבר כזה נעשה מאליו. אומרת הגמרא, לא, אכן מי שעשהו מתחילה לכך, יחי מה יקרא משמעלן. את הגמרא, יש פה חידוש גדול, יקרא משמעלן, שאם נראה מבחוץ, כלומר דה שבמושתרבים מרגיש שיש פה שינוי בגבהים, שינוי בעובי, ושאף פי שהוא שווה מבפנים, מי שבא מתוך המבוי, זה נראה לו כאילו המשך של הקיר, לא נראה לו שיש שינוי, נידון משום לחי, כי למעלה בדבר הזה מחלוקת, כמה שאנחנו בחייה, להתיר. תשמע, דרב הווי עתיב והאום בו, הרב היושב באותו מבוי, הווי עתיב רב הונה חמה, אמר לשמעי, אמר לו רב, לשמע שלו, זיל, הייתי לי כוזד מהלך תביא לי כוס מים, עד דעתה, עד שבאמת שהוא מגיע להביא לרב כוס מים, נפל שמע הלחי, אחווה לבידי, סימן לו רב, היה תעצור. כמה דוחתי, עמד במקומו. אמר לו רב הונה, לסבר למור, מור, לסמוך הדכלה. הרי יש פה עץ זקל בדיוק כאן בפינה, אז הוא יחשב עכשיו כלחי, כי הרי לחי שהיה פה נפל. נחשב, נסמוך עליו, כעל העץ זקל הזה. אמר על זה רב, דמי היי מרבנן, כמעט דלה פרשין שם שמעתה. זה אומר חכם הזה, כאילו לא פרשו לו מעולם, מתהלכות שמועה של דיני לחי. מי סמכנה עליה מאתמול, וכי מאתמול סמכנו על הדכל הזה להחשיב אותו כמו לחי? לא, אז אם כן, לא יכול להועיל. ואת הגמרא, מה משמע מזה? מתוך דברי רב האלה, טעמה דלא סמכנה על זה מאתמול. אבל אם מאתמול סמכנו עליו, למרות שהעץ זקל הזה, זה עץ זקל סתם שגדל מאליו, היה מועיל לחי, אם כן, שמע מן הלכה, כי אביי. זהו. ואת הגמרא, לכאורה, אולי נאמר, אם אביי ורבה בדלא סמכנה על הפליג, אולי אביי ורבה נחלקו גם כאשר הוא לא סמך על זה, אם כן, אין מכאן ראיה שרב סובר כאביי, אלא אדרבה, רב סובר אולי כרבה. את הגמרא, לא, לא נכון, ודאי. הם נחלקו על מקרה כזה שהוא שמח על זה מאתמול. למה? את הגמרא, לסרד אחדיה, הוא ברקה, היה איזה מרפסת בולטת החוצה, דהבה בברחבו, הבת שברחבו, בדיוק בקצה של המבוי, ואהבו פליגי בה בעבר רבה כולו שניו. כל ימיהם היו חלוקים בעבר רבה. למה? היה מרפסת שבולטת החוצה, כמו שעושים עם סוכות כאלו, והיה שם עמוד מתחת לסוכה, שמחזיקה את הסוכה. זה העמוד הזה לא נעשה בשביל לחי, עמוד זה נעשה בשביל להחזיק את הסוכה, את המרפסת שמלמעלה. כל ימיהם, אביה אומר, לחי עשוי מאליו, נחשב לחי, אם כן, העמוד הזה יכול לחשב כלחי, ורבה אומר, לא, זה לא נחשב כלחי, אם כן, מה למדנו מכאן? שאפילו ששמחנו על כך מאתמול, כפי דעת רבה, זה לא מועיל, ואם כן, מצא מכאן שרב סובר כדעת אביה. ידוע שכל מקום שחלקו אביה ורבה, הלכה כרבה חוץ משם מקומות שהסימן שלהם יעל כגם, אחד מהם הלמד, מה זה יעל? למד זה לחי עומד מאליו, וזה הסוגיה שלנו כאן, בזה הלכה כאביה נגד רבה. מתניתין, בכל עושים לך יין, בכל דבר של לעשות לחי. אפילו דבר שברוח עם האדם, מיום שישי לקח את הסוס, את החמור שלו, קשר אותו שמה בפתח המבוי בשביל לחי, זה מועיל. אבל רבי מאיר עושה, אומר לו, דבר שברוח חיים לא מועיל לעניין לחי. ועוד דבר הוא מתאמם משום גולל, אם האדם היה שם, שם שם את המת בקבר, ולא היה לו איזה אבן או משהו להשים מעליו, אז בינתיים הוא לקח איזה כבס, איזה בהמה, שם אותו מעל הקבר של המת. שם אותו מעל. זה נחשב כמו גולל, וכאבן שהייתה ככה מעל אוהל המת, מעל הקבר של המת, אפילו אם אחר כך אתה מסלק אותו משם עדיין, היא מתאמה. אותו דבר בעל חיים הזה, נחשב עדיין מתאמה. רבי מאיר מתאר, אומר לא, בעל חיים לא יכול להיחשב כמו גולל. וכותבים עליו גיטי נשים, אדם יכול לכתוב על כבס, או על תרנגול, גט, ולהביא את זה לאשתו, ובזה היא תהיה מגורשת, כפי שהוא חי. רבי יוסי הגלילי פוסל, גמרא. תנא, רבי מאיר אומר, כל דבר שברוח חיים, אין עושין אותו לא דופן לסוכה, ולא לחי למבוי, וגם לא פסין לבירות, כמו שהסברנו כל הזמן, בור של מים שרוצים לשתות ממנו, ולא גולל לקבר. שום רבי יוסי הגלילי אמרו, גם לא כותבים על זה גיטי נשים. תנא קמא, רבי מאיר מתיר לעניין גיטי נשים, אבל רבי יוסי אומר, גם לעניין גיטי נשים זה לא מועיל. מה התעמד רבי יוסי הגלילי שאומר שלא מועיל לכתוב גט על דבר שברוח חיים? דתניא, כתוב הפסוק, וכתב לה ספר כריטוב דתן בידה. כתב לה ספר, ספר משמע, איזה מגילה מקלף. אומר רבי יוסי הגלילי, אין לי אלא ספר ממש. מנהל לרבות כל דבר, אם אדם ייקח איזה לוח עץ ויכתוב עליו שזה גם כי הדבר זה מועיל. תלמוד לומר, וכתב לה, העיקר שיכתוב, לא משנה מה. אם כן, מה תלמוד לומר? ספר, לומר לך, מה ספר? דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. וחת טבלה ספר, כי אותו ניתן בידע, מסבירים קצת יותר את הלימוד של רבי יוסי הגלילי, כתוב, וחת טבלה, לא משנה עמד לכתוב, ספר משמע דווקא ספר על קלף, ונתן משמע העיקר שייתן לה משהו שתוכל להתגרש בו. כלל ופרט וכלל, אין בכלל אלא כעין הפרט. הכלל בא לרבות הכל, דווקא דבר שדומה לפרט. מה? כמו הפרט, ספר. זה דבר שהוא לא אוכל, אין בו רוח חיים. ככה כל דבר. תיקח חתיכת עץ, זה בסדר. תיקח נייר, תור עליו גט, זה בסדר. אבל סתם דברים, זה לא מועיל. אומרת הגמרא, ורבנן, מי כתיב בספר? ספר כתיב לספירת דברים בעלמא, הוא דעתה. לא כתוב פסוק, וחד טבלה בספר. וחד טבלה ספר, ספר משון סיפור. יכתוב לה סיפור, יכתוב לה דיבורים, ספר זה שון דיבור, וכתב לה ספר, כלומר יכתוב לה דברים, הרי את מגורשת לי, זה הכוונה, וכתב לה ספר, יכתוב לה סיפור של דברים. אומרת הגמרא, ורבנן, היי וכתב לה מיידר שבה. אם ככה, מספיק שהפסוק יאמר, ונתן לה ספר קריטות, ונתן לה סיפור של קריטות, למה כתוב וכתב לה? אומרת הגמרא, הוא מבעילה בכתיבה מתגרש, אינם גרש בכסף. סחת החמינה, הוא יבטחה שסטייה להוויה, מה הוויה בכסף? אבל סטייה בכסף, כמה שמעלן. אז אומרת הגמרא, לא, וחת הוולה זה בא ללמד אותי הלכה אחרת. שלא יחשוב, כמו שאישה יכולה להתקדש בכסף, כך גם כן, אולי אדם יכול לגרש אישה, גם כן עדי שייתן לה כסף ויגרש אותה. למה? כי הרי התורה הקישה והשוותה את הקידושין של האישה בכסף. כתוב שם לפני זה, ויצאה והייתה להישחר. ויצאה זה גירושין. והייתה להישחר, קידושין, שמתחדש להישחר. אז כמו קידושין, למדנו מהפסוק, שישר לקדש עידי כסף, אולם כן אדם יכול לגרש אשתו עידי כסף. כי התורה השוותה את הקידושין לגירושין. חמש מעלן לא. תורה אומרת, למרות שבית המליקמה וכמה הלכות, אבל לעניין זה לא. האדם יכול אך ורק לגרש אשתו בעידי כתיבה, ולא עידי דבר אחר. וכה טבלה. ורבי יוסי הגלילי, היי סברה המנהלה, שהאדם לא יכול לגרש אשתו עידי כסף. וכאורה, נעשה את זה הקש. אם התורה התירה לקדש כסף, אולי גם אפשר לגרש בכסף. אומרת, הגמרא, ענף קלה מספר כריתות. ספר קורתה, ואין דבר אחר קורתה. ורבנן, היי ספר כריתות, מבעילה דבר אחר. מה מצחים את זה? ועילה דבר הקורת בינו לבין הדכלית. תעניה, הרי זה גיתך עמינת שלושת יין. מנת שלושת שכי ותביך לעולם, איזה כריתות? כל 30 יום הרי זה כריתות. בסגיד ענף קלה, מי קראת כריתות? רבנן, קראת כריתות לדר ש... מתגמרה, לא, מה זה קראת על הספר קריתות? מה זה מילת קריתות? בא לומר לך שאם אדם עושה תנאי בגירושין, אם זה תנאי הזה שהוא כל הזמן גורם לו להיות קשר ביניהם, כמו שכתוב בברייתא. אומרת הברייתא, אדם שאומר, הרי זה גיטך, עמינת שלא עולם לא תשתיין. אם תשתי יין, זהו, לא מגורשת. עושה זה חזרה להיות אשת איש. אז הגט הזה בטל. אפילו לא עולם תשתי יין, היא נשארה אשתו. למה? כי אתה עושה תנאי שאתם כל הזמן ביחד מחוברים. והתורה אמרה ספר כריתות שיהיה, אין קשר יותר ביניכם. אבל אם האדם אומר לה, הרי זה גיטך, בתנאי שלא תשתי יין 30 יום. כיוון שבעוד 30 יום היא כבר מנותקת ממנו, מעכשיו היא מגורשת. מעכשיו היא כבר מגורשת. למה? כי זה נמצא שהספר הזה קורתה, הוא גורם לה שהיא לא תהיה יותר מחוברת וקשורה אליו. ורבי יוסי הגלילי, מה יעשה? איפה לומד את ההלכה הזאת שאין גירושין חלים אלא אם כן? זה באמת מנתק את הקשר ביניהם ולא יותר ביניהם המשך של דברים. ותגמר אומר, היה פסוק יכול לומר, אחת עבלה ספר קראת, ספר הקוראת. מה ספר קריתות? שתי אותיותיו. בא לומר לך, גם את ההלכה הזאת, גם את ההלכה הזאת. רבה אומרים, ספר הקוראת, ספר קריתות, היינו אך לא דורשים מזה עוד הלכות ועוד הלכות. מת ניתין, שיירה קבוצה שחנתה בבקעה, באמצע הדרך חנו באיזשהו מקום, מקום שדות, מקום מדבר, חנו שם באותו מקום. עכשיו הם רוצים לטלטל, אז מה עשו? הקריפו הכלי בהמה, לקחו כל מה שהיה להם שם, כל מיני דברים שהיו על הבהמות, איזה מסעות, איזה מרדעת של חמור, כל מה שיש עליהם עשו את זה כמו מחיצה מסביב. מה הדין? מטלטלין בתוכה, ולבד שיהיה גדר גבוה 10 טפחים. דהיינו, מן הסתם לוקחים שם כל מיני דברים, למשל לוקחים איזה מסע, שמים אותו, לוקחים איזה שליף שעל החמור, לוקחים איזה עוקף, מעמידים אותו, זה בעצם עומד דבר ליד דבר, דבר ליד דבר, דבר ליד דבר, אף פי שזה בעצם עשוי בצורה של מחיצה ככה, אחד יד השני. אף פי כן, הדבר הזה כולו, זה מועיל, זה מועיל. אבל מה? בתנאי שלא יהיו, שזה גבוה א', 10 טפחים, דבר שני, לא יפרצו יתירות על הבניין. שלא יהיה פתחים שם יותר מדי, יותר מאשר הדברים ששמו את זה כגדר. כל פרצה שהיא כ-10 אמות, מותרת, מנה שהיא כפתח. בוא נאמר שהמקום הסגור זה 11 אמות. והפרצה, המקום הפתוח זה 10 רמות, לא נורא. למה? כי העומד מרובה מהפרוץ. אבל כמובן, אפילו אם אתה עושה רצף, שמקום שעומד 20 רמה, ואתה עושה פתח של 15 רמה, זה לא מועיל, למרות שהעומד מרובה יותר. למה? כי כל פרצה עד 10 שאני קורא זה כפתח, אבל יותר מזה, לא מצוי שעושים פתח יותר מ-10 רמות. גמרא איתמר, פרוץ כעומד. מה הדין אם האדם עשה פתח, של 5, וגם מקום סגור גם כ-5. אם היה עושה מקום פתוח 5, והיה מקום סגור 5.5, ודאי, העומד מרובה על הפרוץ. אבל לא עשה בדיוק אותו דבר, 5-5. מה הדין בדבר הזה? רב פעם אמר מותר, רב עונה ברדי רבי ישוע אמר אסור. מדוע? רב פעם אמר מותר, הכי הגמרי הרחמנה למשה, ככה כשבחור אמר משה רבנו הלכה, לא תפרוץ רובה, שים לב שלא יהיה פתוח הרוב. אלא אם זה פתוח לא הרוב, אלא בדיוק, זה בסדר. רב עונה ברדי רבי ישוע אמר אסור, למה? אומר לא ככה, כשבחור אמר לו את הנוסח בצורה הפוכה. הכי הגמרי רחמנה שכך שבחור לימד משה רבנו. גדור בה, תסגור את הרוב. מלא יוצא אם לא סגרת את הרוב, אלא פתוח כמו הרוב, מלא זה אסור. כשהגמרה שנינו משנה, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין, משמע. אבל אם זה הפרצה היא כמו הבניין, מותר? הגמרה דוחה, לא תמה הק הבניין מותר, אלא אמה אם בניין יתר על הפרצה מותר. אומרת הגמרה, לא ככה, לא, אתה לא התכוון את זה ככה. אתה לא התכוון לומר, לא יהיו פרצות יתרות על הבניין, אבל אם הפרצות יתר, אבל אם... אומרת הגמרה, אלא אמה אם בניין, אבל אם הבניין יתר על הפרצה, אז מותר, לא יהיה פרצות גדרות יותר על הבניין. אבל אם בנוי יותר מהפרצה, אז זה מותר. אומרת הגמרה, יחי ליתנה, לא יהיו פרצות כבניין. למה לא יהיו פרצות יתרות? את הגמרה קשה, זה דקדוק נכון. והגמרה מוכיחה באמת בעקבות זה בהמשך משהו. תשמע, המקרה סוכתו בשיפודים או בארוכות המיטה, יש ריח ביניהם כמותן, כשרה כתוב אדם שעושה סוכה. הוא עושה שמה, שם סכך בדברים שהם פסולים. מה זה דברים שהם פסולים? בשיפודים, דהיינו לעמודי ברזל. או בארוכות המיטה, לקח לוחות עץ רגליות של המיטה ושם אותם לאורך. של הסוכה. מה הדין? אם יש רווח ביניהם כמותן, כשרה, למה? בדיוק, יש רווח בדיוק כמוהם, דיין, למשל, העמוד הזה מברזל, פרופיל, מה שנקרא בסדר שלנו, פרופיל מברזל, שהגודל שלו 10 סנטימטר, לאורך כמובן של 10 רמות, אין בעיה. אם הוא שם לידו רווח בדיוק 10 סנטימטר, ששם הוא שם סכך כשר, זה מותר. המקרה סוכתו בשיפודים בארוכות המיטה, זה דברים שהם פסולים. אם יש רווח בין שיפוד לשיפוד כמותן, כשר. מה רואים מכאן? שאם יש לך כשר בדיוק כמו המידה של הפסול, זה כשר. אז גם פה אם יש עומד בדיוק כמו הפרוץ, כשר. הגמרא דוחה, שתי תירוצים. תירוץ שלך מה הסכן כשנכנס יוצא. מה שאמרנו, שאם יש לך פה ברזל שהוא הגודל שלו 10 סנטימטר, ויש לידו סכך כשר 10 סנטימטר, אבל זה לא סתם 10 סנטימטר, אלא 10 סנטימטר שהם יכולים להיכנס ולצאת. אם יש הכוכח שזה לא 10 סנטימטר, אלא זה 10.5 סנטימטר. למה? כי אם באמת אותו המקום בשביל הסכך הכשר, זה בדיוק כמו הסכך הפסול, סכך הכשר לא יכול להיכנס ולצאת. אלא כוחנו לומר שיש קצת יותר 10 סנטימטר ועוד טיפה. אז ככה קשה הוא יותר גדול, לכן זה מועיל. רבה מתרץ ירוץ אחר, אם היו נתונים ערב נותנו שתי, שתי נותנו ערב. אומר שכאן מדובר שהחוטים, הסכך הפסול למשל הוא נמצא לאורך, ואילו הסכך הכשר מונח לרוחב, והרי לכאורה זה יכול ליפול באמצע, אלא הכוכח איך הוא שם את זה? הוא שם את זה מעל גבי הסכך הפסול, ויש מונח על גבי הסכך הפסול, אם כן הכוכח שזה הכשר הוא רבה יותר, אחרי זה מותר. מי שרוצה יכול להסתכל תמונה מספר 115, בוא חנה לעולם, אמן ואמן.